וקוראים להתעשת רגע לפני שיהיה מאוחר מדי. ברקע גם הדיבורים על הליכה לבחירות מחודשות, אם לא יאושר תקציב חד שנתי. לנתניהו נמאס, כך אומרים מקורביו, מהממשלה שלא מתקדמת לשום מקום. תוסיפו לזה גם את הקרבות בין נתניהו לצמרת מערכת המשפט, שגם מוסיפה שמן למדורה, מדורה שכבר בוערת הרבה זמן ללא הרף. אתמול דיברנו כאן על עולם התורה, איך מחזירים את בני הישיבות כולם לשגרת לימוד התורה בחודש אלול הקרוב. הרבה מאוד תגובות לדברים שפורסמו כאן אתמול, נעסוק בזה הבוקר, ונדמה כי עצם העיסוק בכך, גם אם עוד לא יימצא הפתרון בזמן הקרוב, הוא חשוב לכשעצמו. כי בני הישיבות היקרים ביותר לליבנו, עליהם העולם עומד, ונמשיך לייצר את האווירה הזו של חייבים למצוא פתרון, ובעזרת השם בסוף, ברוב תשועה, נמצא את הפתרון, גדולי ישראל ימצאו את הפתרון, ראשי הישיבות ימצאו את הדרך להחזיר את עולם התורה למתכונתו. אנחנו נפתח את הקרעים הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
אריאל שרפר בחדר החדשות, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. נראה שהמספרים אמנם יורדים, אבל בתי החולים, כפי שאמרת, מתמלאים. הנתון הראשון שנביא בפתח הכותרות הינו שבבית החולים הדסה עין כרם בירושלים יש כעת 178 אחוזי תפוסה, מחלקות הקורונה בבתי החולים האחרים גם הם מלאות. פרויקטור הקורונה החדש הפרופסור גמזו צפוי לחשוף ביממה הקרובה את תוכניתו העיקרית למאבק בנגיף, שתשים דגש על שיתוף פעולה עם צהל במערך הבדיקות וביטול התלות בין הנתונים המספריים להגבלות על הציבור. לממה האחרונה נרשמה כאמור ירידה מגמתית במספר החולים החדשים, אך זאת בעיקר בשל עדכוני משרד הבריאות את שיטות הזנת הנתונים ומערך הבדיקות. משלחת ישראלית מיוחדת המריאה הלילה להודו לצורך שיתוף פעולה מחקרי לפיתוח בדיקות קורונה. כוחות הביטחון ערוכים בכוחות מתוגברים בגבול הצפון לכל תרחיש אפשרי בשל כוונת חיזבאללה לנקום את מותו של בכיר הארגון שחוסל באזור דמשק בסוריה לפני כשבוע בתקיפה מיוחסת לישראל על פי מקורות זרים. גורמים בכירים בכחול לבן אומרים הבוקר כי בניגוד לניתן בכלי תקשורת שונים אין התגמשות בנושא התקציב והדגישו את החובה לאשר תקציב דו-שנתי בהקדם האפשרי. נגד גורמים בליכוד טענו כי התעקשות על תקציב לשנתיים תוביל לבחירות. השבתת כל קווי חברת סופרבוס שתוכננה להבוקר נדחתה עד ל-12 בצהריים, זאת בשל הוצאת צו מיוחד של בית הדין לעבודה שזימן דיון לבירור טענות נהגי חברת סופרבוס בצהרי היום. התחזית, עלייה ניכרת בטמפרטורות, עומס חום כבד עד קיצוני שורר ברוב אזורי הארץ. אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, דבי גדלוביץ', מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. 8:03 דקות, שוב שלום לכם, אנחנו נפתח הבוקר עם צבי טסלר, כתבנו שלום צבי.
שלום בוקר טוב בצלאל.
אז כמו כל שבוע, יום ראשון, שני, התמתנות או ירידה, פעם אנחנו כבר מדברים על ירידה של מחצית ממספר הנדבקים בשבוע שעבר, והתקווה היא שהמגמה הזאת תימשך, השאלה, איך צופים את זה קדימה?
בוא רגע נעשה סדר, כי אנחנו לא מדברים על ירידה אבסולוטית במספר הנדבקים, אלא פשוט ירידה במספר הבדיקות. כשאנחנו משקללים לפי קצב של 30,000 בדיקות, הקצב שבו היינו בשבוע שעבר ולפני שבועיים, אז אנחנו מדברים על יותר מ-2,000 נדבקים ליממה, ובכל זאת זה כן סיבה לאופטימיות, מכיוון ש... מתחילת הגל השני ראינו גידול בקצב גיאומטרי, בטור גיאומטרי, שכל פעם הוא מכפיל את עצמו, כל פעם קצב הגידול, זה נעצר באיזשהו מקום. אנחנו מדברים כבר, אנחנו יותר משבועיים, סביב ה-2,000 חולים ביום, 1,800, 1,900, 2,000, אבל אנחנו נשארים שם, שזו בשורה טובה, והבשורה היותר טובה זה מה שקורה בגזרת החולים הקשים. אחרי שבשבוע שעבר, שוב, כתגובה מאוחרת לגל השני, ראינו 40 ביום, שבוע לפני כן היה 30 ביום, בממוצע חולים קשים שמתווספים כל יום, חדשים, אז שלשום היה לנו 4, את הנתונים של אתמול, ממש ברגעים האלה משקללים אותם במשרד הבריאות, אבל ראינו כן ירידה במספר החולים הקשים המאושפזים בפועל. זאת אומרת, יש איזושהי, אנחנו רוצים לקוות לפחות, שיש איזושהי התמתנות גם בחולים הקשים. פטירות עדיין היה אתמול הרבה, 13 פטירות, 13 אנשים שנפטרו ביממה אחת, זה נתון גבוה, אבל אנחנו חוזרים ומזכירים, כל פעם התגובה היא תגובה מאוחרת. זאת אומרת, ברגע שיש עכשיו עלייה בתחלואה, זה בגלל שלפני שבועיים לא שמרו על כללים, ואז בעוד שבועיים יהיו חולים קשים, ושבוע אחר כך
נפטרים. אז מה שאתה אומר בעצם, אנחנו בתוך תהליך של חודש שלם, שבועיים אחרי אי זהירות, אתה רואה את העלייה במספר הנדבקים, ועוד שבועיים אחרי זה את החולים הקשה.
סדר גודל. ועכשיו אנחנו בעצם רואים את התוצאות של הצעדים שנקטנו לפני שלושה שבועות, ארבעה שבועות, את אותה הבלימה, ככל שאנחנו באמת נראה אותה גם ממשיכה בימים הקרובים, היא תוצאה של העצירה של החתונות, של הסגירה של האולמות, והצעדים הנוספים שעשו להגבלת התקהלויות. אתה יודע, זה מעורב גם בהסתכלות על הנתונים, אבל גם בתקווה כמובן כדי להימנע מצעדים נוספים, ולכן בשלב הזה, אם בשבוע שעבר השיח על סגר כללי הייתה רק השאלה מתי זה יקרה, עכשיו עומדים בעמדת המתנה, כן מנסים לשמור על הקיים, זאת אומרת לשמור על הכללים, לכן גם למרות גל החום המאוד כבד, אומרים במשרד הבריאות, אנחנו לא נחזור על הטעות של הפעם הקודמת, חובת המסכות חלה גם בחום הכבד, כי ברגע שמורידים את המסכות, אז משם הדרך להידרדרות עלולה להיות מהירה, אז כן מקפידים על הכללים, כן שומרים על הקיים, אבל לצורך העניין, חדרי הכושר שהחליטה ועדת הקורונה לפתוח אתמול בבוקר, בשלב הזה יישארו פתוחים, ובשלב הזה לא נוקטים עוד צעדים לעוד הגבלות על הציבור, מסתכלים לראות האם באמת הצעדים הללו נושאים פרי, והאם באמת הירידה הזו תוכל להימשך לאורך זמן. אגב, גם ביישובים החרדים אנחנו רואים סוג של התמתנות בימים האחרונים, רק היממה של אתמול, אז באלעד 22 חולים ביממה, בביתר 28, היינו כבר על ימים של כמעט 100.
זה לא קשור למספרי הבדיקות?
ברור שזה קשור גם למספרי הבדיקות, הנתון כמה בודקים באותו מקום, אבל אנחנו רואים גם בימים ש קצב הבדיקות היה גבוה, שיש איזושהי התמתנות ביישובים החרדיים, בבני ברק אתמול היה 90, אתה צודק, אבל אנחנו נצטרך לחכות יום יומיים, לראות שחוזרים לקצב הבדיקות של סדר גודל של 30 אלף ביממה, ועכשיו גם הבדיקות יהיו רבות יותר, מכיוון שלא עושים בדיקות, כמעט ולא עושים בדיקות למי שכבר חולה, הגדרת ההחלמה היא אוטומטית, נעשית את זה רופא משפחה ברגע שעברו מספר ימים מתחילת המחלה, או תחילת המחלה הידועה, אז מתפנות עוד בדיקות כדי לבדוק עוד אנשים, ברגע שיהיה לנו מספיק בדיקות נוכל לראות האם באמת המגמה נבלמה, אבל לגבי חולים קשים ונפטרים, את זה אנחנו לא צריכים בדיקות, זה המדד הוא מאוד מאוד מדויק, אנחנו יודעים בכל רגע נתון כמה מאושפזים יש ומה מצבם, ואז זה נותן לנו אינדיקציה טובה, כדי לדעת איפה אנחנו עומדים.
ונזכיר שרוב ההדבקות הן בתוך המשפחות, כלומר כשיש מישהו בתוך מישהו במשפחה, זה יוצר שרשרת די טבעית בתוך המשפחה. לא כולם יוצאים גם למלוניות, הרבה אנשים יודעים להישאר בבית, לא לצאת ולא להרחיב את שרשרת ההדבקה הזו, אבל איך כל הזמן אנחנו אומרים, בוא נחכה עוד שבוע, עוד שבוע, אם אני אראה את גם את התוצאות של זה.
השבוע הקרוב הוא בהחלט מאוד משמעותי מהבחינה הזו.
כן, בהחלט. טוב, אמרנו בתי החולים מלאים עד אפס מקום. מה זה אומר לגבי נושאים נוספים שקשורים לעניין הזה?
קודם כל, באמת מחלקות הקורונה די מלאות, ומה שעושה אתמול רוני גנזו, פרופסור רוני גנזו, הפרויקטור הלאומי הממונה על נושא הקורונה, זה שהוא ממנה צוות של רופאים בכירים מכל רחבי הארץ, שמגדיר להם תוכנית מאוד מאוד ספציפית, ואומר להם, אני רוצה שאתם תבדקו בכל רגע נתון מה מצב מערכת הבריאות, כדי שלא נופתע, כדי שאתם תוכלו להגיד לי במרחק של שבועיים, שלושה קדימה, האם בעוד שבועיים שלושה מערכת הבריאות עלולה לקרוס? הרי זה לא משהו שקורה בבת אחת, וזה משהו שאפשר לראות מגמות ולראות את ההשפעה בפועל. ולכן, כדי שיוכלו לקבל החלטות מושכלות, יש את הצוות הזה. במקביל אגב, דיברנו על זה שאין הגבלות, אבל במקביל גם מדברים על אפשרות של הקלות, לא מיידיות, אבל לפחות לתכנן את זה, אם זה לגבי טיסות. אתמול ראש הממשלה עם שרת התיירות, שרת התחבורה, סליחה, מחליטים כבר להפעיל צוותים כדי לתכנן, מדברים על מדינות, שוב, אותן מדינות ירוקות, מדינות שבין קצב התחלואה ושיעור התחלואה שם נמוך, אפשר יהיה להגיע מהם כמעט ללא בידוד, 5 ימי בידוד, זו התוכנית, היא לא אושרה על ידי משרד.
למי שיחזור מחול.
מי שיחזור מחול ממקומות שהן מדינות ירוקות, מי שיחזור ממדינות אדומות, יצטרך לא רק 14 ימי בידוד, אלא גם יצטרך להציג בדיקה שלילית שהוא עשה לפני הטיסה.
טוב, בקיצור, הכל עוד רחוק, ומי שחשב שהקיץ יוכל להיות עם שמיים פתוחים, רחוק מאיתנו. צבי טסלר, תודה בשלב הזה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב, בשורות טובות.
בשורות טובות, ואנחנו עכשיו עם יהודה אבידן ויצחק נחשוני, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומכם?
ברוך השם.
טוב.
אתה יודע, 9 הימים, ימים של מחשבות.
אין דרמות.
שקועים.
אין דרמות, פחות כלפי חוץ, אבל...
החיים כולם הם דרמה אחת גדולה בימים האלה.
תמיד.
אבל
כן, אתם אומרים אין דרמות, אבל יש כן דרמות מאחורי הקלעים, נתניהו ומערכת המשפט, נתניהו וגנץ, נתניהו וכן בחירות לא בחירות, יש דיווחים של אולי ממשלת מיעוט, לא ממשלת מיעוט, ממשלה קטנה, אתה יודע, תחוקה של 61, מה כל הדיבורים האלה?
עד כמה שזה קשור במפלגות החרדיות, שישקף מבחירות. ואני לא חושב שהם ילכו לזה.
וממשלה חלופית?
גם זה אני לא חושב, כן, אבל הוא לא ילך, הוא לא ילך ממשלה חלופית כרגע.
ממשלה חלופית?
הוא ינסה ללכת לבחירות, אבל עד כמה שזה תלוי, ואני חושב שבזה יהודה יסכים איתי, עד כמה שזה תלוי במפלגות החרדיות, לא ייתנו לו לעשות את הטעות הזאת. והיות גם הוא עדיין ספקני לגבי מה שיקרה בבחירות כאלה, אז אני מרגיע אותך, לא יהיו בחירות.
בחירות אין ספק שדבר לא טוב. שצריכים לזכור שהסקרים מחביאים לחרדים, אין שום פחד או משהו שצריך להפחיד, אבל עדיין בחירות בתקופה כזאת זה דבר אסון. גם מבחינת התקציבים, גם מבחינת היציבות, גם מבחינת כל מה שאתה רוצה, זה דבר גרוע. ממשלה חלופית תתקבל בברכה. בגלל שהממשלה הנוכחית, המתכון שלה...
כן, אבל אין לו את ה-61, מה זה הדיבורים שלה? איזה ממשלה חלופית?
גם אם יש לו 61, זה לא חילופית. אין לו אפשרות להקים ממשלה אחרת מה שעשו, וצריך להתיישר עם מה שיש, ולעשות את המקסימום מה שאפשר לעשות בממשלה כזאת, ולחכות להזדמנויות טובות יותר.
יצחק, אני לא אמרתי ש-61. שאלתם ממשלה חלופית, זה בהנחה שיש 61. זה דבר רחוק.
גם אם יש 61. גם אם יש 61.
רגע, איך יהיה? איך יהיה? גם אם הוא מחזיר את בנט.
אתה יכול להגיד שהנדל ולוי וכל אלה יוכלו איתו, אבל זה לא יקרה.
להערכתי, ברגע שיהיה 61, יהיה 63.
כן, תמיד יהיו...
איך? עריקי כחול לבן?
כן, עריקי כחול לבן.
לא, 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 לא. ברגע שיהיה 61 נאוזר והנדל, גם אמיר פרץ ושמול יישארו.
עזוב, כל הדברים האלה...
יש בזה היגיון, כי זה הדבר היחיד שישאיר אותו בפוליטיקה ולא ישלח אותו.
כל מוניפולציות, לא קיים דבר כזה.
תן להשתעשע בזה, יצחק, אנשים אוהבים תן להשתעשע בזה.
בוא, עוד לא גמרנו להשתעשע בבחירות.
מה הסיפור שלך?
עוד לא גמרנו להשתעשע בבחירות, מה אנחנו נעבור לבחירות? אבל לבזבז אותם. אין 61, אין 63, אין בחירות, אבל... אבל הזמנים קשים, זמנים קשים.
אני מסכים, אני מסכים, יצחק, אני מסכים שאין בחירות.
אני לא יודע למה הזמנים כאלה קשים. אם יש לך נביא כמו יצחק, הוא יכול לפתור את כל הבעיות.
אם אין לך תקציב לישיבות, ואין תקציב לאברכים לחיות, הזמנים קשים ביותר. 500 שקל זה מקסימום שהיום מקבל אברך. אין תורמים, אין כסף.
מה שאתה אומר הביתה. בעצם עזבו אותנו מבחירות והחלפת ממשלה והכל, קודם כל תעבירו תקציב שיהיה ניתן להתקדם. גם בשביל עולם הישיבות.
אני חושב שכן. אני חושב שחייבים לדאוג לעולם הישיבות ולדברים הנוספים, אבל עולם הישיבות עכשיו זה בראש יהודה, מעיינינו.
בדיוק, בוא נדבר
לא
רגע.
וזה לא עולם הישיבות רק, זה האברכים ישירות, המשפחות.
כן, הכלכלה של האברכים. יהודה, בוא ניקח את זה רגע למקום שאתה חיית אותו הרבה לאחרונה, ואיך פותחים את אלול בישיבות? איך עושים את זה?
תראה, הסיפור מאוד לא פשוט, אבל יש שני מתווים. יש מתווה אחד תו סגול ומתווה אחד קפסולות, והצטרכו לשבור את הראש. אני אתמול גם אני אמרתי שצריכים באמת לשים את הכל בצד, לשבת ולנסות להגיע לכל מיני פתרונות. אני אמרתי סתם אתמול את הדוגמה, שזה כולל אפילו להגיע למצב של לקחת תקציבים ולזכור את כל מיני בתי ספר שדה וכל מיני אכסניות נוער, ויש המון כאלה, להפוך אותם לישיבות, ותאמין לי היום אנשים...
מי ישלם את זה? אתה מבין את המשמעות הכלכלית של הדבר?
אני חושב שהמדינה היא אינטרסנטית לעשות את זה, היא צריכה לפתור כמו שהיא הולכת לפתור את מערכת החינוך במדינה. הרי כשמדברים שהמדינה תחזור מערכת החינוך לקפסולות, זה יעלה.
למה זה לא עבד? למה זה לא עבד בישיבות מבודדות כמו... עטרת שלמה?
עבד עם תקלות.
אתה כל כך טועה לגבי עטרת שלמה, שאתה לא מכיר את הנתונים.
המקום היה מבודד לכל דבר.
תן לי לסיים. ישיבה של 800 בחורים, שמכל מה שהייתה שם התקלה בקפסולה קטנה, של 23 בחורים שחלו בקורונה, זו הצלחה אדירה.
טוב, אני חושב שלפני שמדברים על איך לעשות, ומדברים היום הרי על קפסולות של 50, או בדברים נוספים, לפני זה צריך לחשוב על מה קורה עם הישיבות עצמן. אנחנו במצב מאוד לא טוב מבחינת בחורי הישיבות. זה מכניס אותנו לסחרור הרבה יותר גדול. זה לא רק עניין של הקפסולות, זה גם עניין איך...
זה להחזיר אותם חזרה למסגרת, כולם חזרו, וזה נגזרת של העניין הזה, יצחק.
זה הפוך, זה ביצה ותרנגולת. זה קודם להחזיר אותם למסגרת, ואחר כך לראות איך לומדים ואיפה...
כל הבאות צריכים לזכור שחודש אלול, גם ככה...
המצב של עולם הישיבות הוא לא אותו מצב כמו שהיה לפני 5 חודשים.
רגע, יהודה, מה התחלת לומר על חודש אלול?
אני אמרתי, גם ככה צריכים לזכור שחודש אלול אנשים... הבחורי ישיבות רגילים, לא לסת כיפור, שזה הרבה יותר קל לשמר את זה.
ולכן מה? מה אתה עושה איתו?
ולכן אני אומר, צריכים למצוא את המתכונת, ואני אמרתי כולל שהמדינה צריכים לפעול, שהמדינה תממן למקומות שלא יכולים קפסולות.
אבל זה להחזיר את כולם, אתה מבין את המשמעות, ואומר יצחק, המצב כל כך לא פשוט, שאם לא מחזירים את כולם, אם לא כולם יהיו במסגרת, תחשוב על אלול בלי מסגרת לישיבות, לבחורים.
אם תמוז ואם אייר היה דבר מסוכן מאוד מבחינת הישיבות, ונקבעו עובדות חדשות שאני מניח שהישיבות שוקלים איך לטפל בהם, ברור שאם זה יקרה באלול, זו מכה קשה מאוד לעולם הישיבות. חס וחלילה. וצריכים לקחת את זה
בחשבון.
זה לא העניין של הקפסולות. זה לא רק העניין של הקפסולות.
לא, ודאי שלא. אני אומר, כל המכלול ביחד צריכים לשים דגש על נושא הבחורי הישיבות, שם אנחנו בעיה מאוד מאוד קשה.
כן, טוב, אנחנו עוד נרחיב בזה בהמשך השעה, אחד מאנשי החינוך שאתם מכירים, שכולנו מכירים, נקווה שבאמת נחזור לשגרה בכל המובנים, ושבני הישיבות יחזרו למסגרותיהם. כן.
בצל, שאנחנו בשבועיים הקרובים הולכים לירידה, אני מקווה בכל מתחזית הזאת להתמשמש, לירידה מאוד חזקה בכמות החולים. מה שייתן את הפתח לאפשרות הדיונים בכלל, איך ייראה כל הנושא החינוך וחזרה ללימודים, הן בחודש אלול והן בראשון לספטמבר.
טוב.
ולכן צריכים לנצל את זה.
צריך הרבה תפילות גם, כן?
ואנחנו נכוון כאשר נגיד, השבינו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, נכוון גם לדברים האלה.
כן, תרתי משמע, גם על השבינו וגם חדש ימינו כקדם. יצחק נחשוני ויהודה אבידן, שיהיו בשורות טובות, תודה לכם, בוקר טוב.
אמן, תודה.
ימים טובים.
יום טוב, רצינו לדבר גם על ההפגנות והממשלה, אבל נעשה את זה עכשיו עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
שלום, שלום. אז מה נתניהו רוצה? בחירות, החלפת ממשלה, המשך התנהלות הממשלה הנוכחית עם כל המשברים שצצים השכם והערב?
זה ברור לך שהוא היה מעוניין לתקופה טובה יותר, רגועה יותר, ללא נגיף קורונה שפושט בכל מקום אצלנו במדינה בגל השני, אבל תמיד יש את האופציה, מפני שיש פה אחריות מאוד גדולה על כחול לבן. תמיד יש אופציה לבחירות. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית.
ברור שתמיד יש אופציה, אבל זה הדבר הנכון בעת הזו, בתקופת משבר, בתקופה שעדיין אנחנו בתוך משבר קורונה גדול?
חד משמעית לא. חד משמעית, ראש הממשלה רוצה לנהל את המדינה בצורה הטובה ביותר שהיה בעשור האחרון. אולם לצערנו הרב, אנחנו נמצאים בקואליציה שלא תמיד הדברים תואמים את המטרות של הצד השני. היינו מאוד מעוניינים שתהיה קואליציה שכולה מהמחנה הלאומי, הצד הימני של המצב.
לא קרה ולא יקרה, כי אנחנו בתוך 59 בגוש הימין. אין מצב, הלכו לממשלה כזו, אז צריך קצת לחוק שיניים, לעצום את ה... איך אומרים, לאטום את האף, ולהתקדם קדימה עם כל החבילה הזו.
יפה, הגדרת את זה יפה. זה בדיוק מה שכולנו רוצים, בעיקר בליכוד. שלהמשיך הלאה, להמשיך עם כל העשייה שנעשתה בעשור האחרון, להמשיך עם המצב הכלכלי שהיה טוב עד לתקופת הקורונה, לצערנו הרב, הנגיף תקף גם בגל השני, ומספר המובטלים הוא גבוה.
גדול מאוד.
התקופה היא מאתגרת, וצריך, אתה יודע, ביחד, מתחת לאלונקה, היום זה משפט מאוד מאוד מפורסם, צריך 100% של מאמץ, צריך ערבות הדדית, וצריך כנות שהציבור ידע.
תגידי, חברת הכנסת קטי שטרית, עד כמה ההפגנות שמתקיימות מתחת לביתו של ראש הממשלה בבלפור, ועל כל המשתמע מכך, כל מה שמתרחש שם, והתגובות הרפות, או שיש לומר אפילו, מעט מעודדות של בחירי כחול לבן למפגינים, עד כמה הם מקוממות אותך, את אנשי הליכוד, את נתניהו שרואה את... בחירי, את בני גנץ אומר זכות הדמוקרטית להפגין, כשזה בעצם הפגנות נגדו, זה גם משפיע על כל הדיבורים הללו?
ברור שזה משפיע, יש פה תחושה של כאוס שמנסים ליצור בציבור, ואני אומר לך, תראה, יש בעיה אמיתית, יש אנשים מובטלים, יש אנשים שהוצאו לחלט, והם באמת ובתמים קורסים, והתוכניות לחילוץ שלהם במלחמה, אתה יודע, זה סביב השעון, והמחאה שלהם היא מחאה אמיתית, אבל מה שקרה בתקופה האחרונה, וזה בדיוק מה שאמרתי לפני חודש וחצי בוועדת קורונה, אמרתי, לא הגיוני שאוסרים תפילות, אוסרים אירועים, אוסרים התכנסויות, וכאן יש המונים שלא רק שיוצאים להפגנה, גם מעודדים אותם. אם אני אסתכל אפילו על התקשורת הישראלית, רזי ברקאי פתח בשבוע שעבר במונולוג עידוד להפגנות, תוך כך שהוא קורא להם, אומר, רופא הנפש יגידו לכם שאסור לכם לשבת בבית, כי זה רע לנפש שלכם. או שמשה נוסבוים אמר בחדשות 12, הוא תוקף את מפקדי המשטרה ואומר להם, למה אתם עוקפים את המפגינים בעטיית מסכות או באיסור על עשיית רעש במאה שעה 11 בלילה בשכונה של מגורים? למרות שהמשטרה ממש מתנהגת בכפפות של משי כלפי המפגינים. אני אומרת לך, השינוי הוא בזה, שאנשים, יש סוג מסוים של אנשים שלא משלימים גם עם המערכת השלישית של הבחירות, ומנסים להכניס את המדינה לסחרור, הם רוצים פשוט לשפוח דלק על המדורה. יש כרגע קורונה שהיא מדורה מאוד גדולה שמקבים אותה לאט לאט, הם רוצים לשפוך דלק על המדורה, והם יוצאים בהפגנות כל ערב עם קריאות, אנחנו מצילים את הדמוקרטיה הישראלית.
רגע, עד כאן, הקטע של ההפגנות לכשעצמן, לגיטימי, זכות דמוקרטית במדינה, למרות כל מה שאת אומרת, שהתקשורת מעודדת אותם לא לשמור על הכללים של רעש ומסכות והכל, אבל עצם ההפגנות לגיטימיות, מותר להפגין, תמיד הפגינו, ימין, שמאל, חרדים, כולם הפגינו. אבל, ואת בטח תתייחסי לכך, עד גבול מסוים, ברגע שזה כבר מדבר על...
לא, תראה, בצלה, לא כשמדובר באלפים ובצפיפות, ואני הסתכלתי, אני מסתכלת, אתה יודע, בהפגנות האלה והמחאות האלה לא מעניין אותי התוכן שלהם כמו שמעניין אותי לראות כמה הם שומרים על עצמם. אבל אתה רואה שהנגיף, הוא לא מבדיל בין תפילה להפגנה, ובאמת, תסלחו לי, אם אסור להתפלל בהתקהלות בחוץ, אם אסור לחגוג חתונה או בר מצווה, אם אסור להתקהל לאירוע מפלגתי או משפחתי, איך מותר להפגין בצורה המונית שכל כך מצפצפת על ההנחיות?
אני אגיד את זה הפוך, אם הזכות הדמוקרטית היא להפגין, אז הזכות הדמוקרטית שלי גם להתפלל 50 איש בחוץ, ולא רק 20 איש.
נכון,
בשם אותה זכות דמוקרטית, כן.
אוקיי.
בדיוק.
ואנחנו לא יודעים אם יפקדו המונים את הכותל, כמו שכל שנה עושים. אבל מחוץ לבלפור, הם ימשיכו לרקוד, לסעוף, להוציא... איך אמרה? אני פשוט הקשבתי יום אחד לאחת המפגינות שאומרת, מה פתאום אנחנו צריכים להפסיק ב-11? אז מה אם יש פה אנשים שגרים? אז מה? זה לצפצף על הדמוקרטיה. אלה שטוענים, דמוקרטיה, הזכות להפגין, הזכות זה, הם מצפצפים על הדמוקרטיה. על אותו שוטר ששברו לו, שנתנו לו מכה ברגל, על אותו שוטר שריססו עליו גז פלפל. זה אנשים שמחפשים את הדמוקרטיה? זה אנשים שבאים לפגוע בדמוקרטיה.
תגידי, עד כמה את חוששת, חברת הכנסת שטרית, שמישהו ינסה או יעז לפגוע בראש הממשלה עצמו?
תראה, אני אגיד לך, אני חוויתי חוויה שהיא הרבה יותר מינורית ממה שראש הממשלה חווה כל יום. אני פניתי באמת ובתמים, ביקשתי מהציבור, אתם רוצים להפגין? תעשו את זה מסביב ל... אתה יודע, בתבזורת. בצמתים, אל תתקהלו ואחד בתוך השני וללא מסכות. אני חוויתי חוויה מזעזעת של שליחת אס-אמסים, של טלפונים, של ירי בלי סוף של מילים פוגעות ומשמוצות ללא הרף, כולל איומים על חיי ועל חיי בני משפחתי. אנחנו נגיע אליך, את לא תשני בלילה. כללות, השמצות, וזה היה במשך שבוע ימים, ואני אומרת לך, בי זה ידהד עד עצם היום, וזה טראומה.
ועל מה? על זה שיצאת להם לשמור על הכללים, ריחוקים, ולהתפזר קצת.
כן, ולשמור על הבריאות שלהם. כי כולם רואים את התמונות המזעזעות.
יש לי מה לומר על זה, אבל אני לא רוצה להיות כמו אותם אנשי תקשורת מהשמאל.
תאר לעצמך ראש הממשלה שחווה את זה ערב אחר ערב, ערב אחר ערב. אבל אם אחד ה... אומנים או מישהו מקלל את ראש הממשלה, ואתה יודע, כמובן הציבור היה דיקלה עליי, דיקורא לו ואומר לו תתבייש וכו' וכו', מיד הוא מובא לכל פניהם, פותקים את המהדורות באיומים שמאיימים על אותו אדם, כן. וכו'
טוב.
וכו'.
נקווה שיהיו כאן ימים יפים יותר, טובים יותר, רגועים יותר, וכמה שיותר אהבת חינם או
אמן,
חיבורים
אמן.
ופחות הסנאות האלה, אנחנו בימים שצריך.
בעיקר בשבוע הזה.
כן, תמיד, 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 במיוחד בשבוע הזה. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב.
אמן, תודה רבה.
תודה, תודה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חי ודוד פדידה מציגים הכל הבא, הכל הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית. להרשמה שלחו מייל להכל הבא strudel@gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית, בקרוב בכל חי. הכל הבא.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים, כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים ואתם יכולים לבלוט יותר מכולם. בנק הפועלים בשיתוף חברות מובילות בארץ ובעולם במגוון הטבות לקידום העסק שלכם. לכל ההטבות ולעוד כלים חפשו פועלים לעסקים. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש של נותן ההטבה.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי, כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה, איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיטוי 99.9% מהחיידקים. קולון.
ספה, שלושה מושבים עם שני ריקליינרים ב-1,790 שקלים בלבד, במקום 4,290, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
הפגנות אנשי השמאל בירושלים ובתל אביב מזכירות ללא מעט אנשים אירועים דומים לפני כך וכך שנים, 95, ראש ממשלה שנרצח, עם דימויים להיום. חגי סגל, עורך מקור ראשון, שלום לך, בוקר טוב.
שלום שלום.
עד לשם אתה חושש שזה יגיע, חלילה וחס?
תראה, אתה מתייחס למשהו שכתבתי בעיתון.
ביום שישי האחרון.
תסריט בדיוני, נקווה שישאר ככה לתמיד כמובן, על מה יאמר אם חלילה מישהו יפגע בנתניהו פיזית בעקבות כל גלי המסתמה כלפיו.
בוא נקרא לילד בשמו, גלי המסתמה קראת לזה, ההסתה, אני מחפש את המילים הלא עדינות, אולי כן עדינות, מה שעושים לו ברשתות החברתיות, כולל קריאה מפורשת לפגוע בו.
כן, נכון. אתה מזכיר את המילה הסתה, מה זה הסתה בעצם? זה כשאני קורא לפגוע במישהו, זאת הסתה. בדור האחרון נעשה הרחבה מאוד של המונח הזה, מספיק שאתה נמתח בקורת על ביסוס ומאשימים אותך בהסתה, גם אם אתה לא מעלה בדעתך אפשרות לפגוע בו פיזית. פה במקרה של נתניהו, זה by definition, זה הגדרה מילונית. הסתה, יש חיות לפגוע בו. כשאתה אומר, בוא נסתער על הבסטיליה, כשאתה מתאמן, הבסטיליה בבלפור, אז מה זה נקרא? להפיל שם את החומות ולחסל את מי שנמצא בפנים.
כן, זה דימוי, זה דימוי, ואף אחד לא מתכוון באמת להסתער פיזית על החומות, להיכנס פנימה ולפגוע בו פיזית. אתה לא חושב שזה מה שמישהו מתכנן?
תראה, קודם כל יש אמירות מפורשות של לחסל אותו. יש ברשת מלאה בזה. וגם של, לא רק של אזובי קיר, אתה יודע, יש טוקבקיסטים שאתה לא יודע מי הם, ואולי זה מישהו שהוא לא חשוב באמת פה, גם יש אמירות מפורשות של... של אנשים ידועים, עיתונאים, גם שאתה קורא למישהו נגיף, וירוס, צריך להילחם במגפה, דיקטטור, מה עושים לדיקטטור בסוף? מוסוליני, מה עשו למוסוליני בסוף? אנחנו זוכרים. עכשיו תראה, ברוך השם הוא מאובטח היטב, וגם אם יעשה ניסיון לפגוע בו, אז...
גם רבין היה מאובטח היטב.
לא, אבל אז חשבו ש... הייתה כדו דעת, מצד השבק, היה מחדלים שם, לא שמעו עליו, כמו עובדה שפגעו בו. אבל שוב, זאת לא הנקודה, האם זה יתממש או לא.
אז אתה אומר, עצם המחשבה של אנשים, או עצם הכתיבה של האנשים, היא זו שצריכה לאותת לכולם, הגזמתם.
עצם השימוש במונחים באמת שהם לא שייכים לכאן. נתניהו ניצח 3 פעמים, אפשר להגיד, בוא נגיד, לא הפסיד 3 פעמים, בסדר? ויסלח להרכיב
את זה. הוא 3 פעמים ראש הממשלה בינתיים.
כן, כן, בדיוק. אז אתה לא יכול להגיד עליו דיקטטור. תגיד שהוא, לא יודע מה, אטום, לא יודע, לצער האנשים שעכשיו אין להם פרנסה. אבל...
אומרים לך אנשי השמאל, כן, נכון, בית המשפט אישר את נקרא לזה מינוי, את היותו ראש ממשלה, כי זה החוק בלית ברירה וכל המשחק עם הפה אחד, אבל ראש ממשלה עם כתבי אישום צריך ללכת הביתה, צריך להתפטר, אסור לו להיות ראש ממשלה יום אחד, וזה אמירות לגיטימיות עד כאן, אבל תמיד יש לך את האנרכיסטים מסביב שהולכים רחוק יותר באמירות.
כן, ואתה רואה פה שהם זוכים לגיבוי תקשורתי, התקשורת משדרת שידורים חיים מההפגנות האלה, כאילו שמיליונים פה יצאו לרחובות, כאילו צ'אושסקו.
חגי סגל, פה אתה כבר הולך לכיוון אחר, וכדאי לדבר ולהתעכב על זה, על הסיקור התקשורתי של כל המאבק הזה, של כל המחאות האלה. מסכים איתך, זה כבר משהו אחר לגמרי.
זה לא משהו אחר לגמרי. כשאתה רואה פתאום שידורים חיים שנמשכים שעות, אז אתה בתור צופה בבית, אולי צופה קצת תמים, אתה אומר, רגע, אז אולי באמת קורה פה משהו מגה דרמטי, יש איזה דיקטטור שאוטוטו מפילים אותו, משהו טוב קורה לישראל.
אני חושב שהציבור כבר לא כל כך תמים בשנים האחרונות עם כל מה שעובר עלינו כאן, ויהיו שיאמרו שההפגנות האלה רק מחזקות את נתניהו מימין, למרות שהסקרים לא מוכיחים את זה כל כך עכשיו.
תראה, אולי זה ימים יגידו, אני בעיקר ביקשתי למחות נגד הרטוריקה הזאת, שנים אתם אומרים לנו שמילים יכולות להרוג.
תלוי מאיזה צד.
כן, אז בדיוק, אז אם זה ככה, אז מה עכשיו אתם מרשים לעצמכם להשתמש במילים קובוטות ובלי חשבון, בלי חשבון.
אתה שכחת איפה אתה חי, שמה שמותר לשמאל אסור לימין, ולהפך, להם מותר הכל.
בוא נגיד ככה, למרות גילי, לא רוצה להגיד המופלג, אבל המתקדם, אני בכל זאת מצליח להיות מופתע כל פעם מחדש. לא אמנתי שאני אראה קריאות מפורשות להפגיע בראש ממשלה, גם אם הוא מהימין, ולא אמנתי שיהיה גיבול כזה פוליטי ותקשורתי. בוא נגיד, חייבים פה להמר שיש כמה אנשי שמאל שיצאו נגד זה.
כן, כן, גם לא כולם מדברים בשפה הזו.
דן יתרום פתאום אמר להם, ראש המוסד לשעבר, חבר כנסת בעבודה, אמר, תיזהרו, זה יכול להוביל למקום למה שקרה לרבין. יעקב פרי, מרדכי קרמניצר, אז זה לא, אתה לא צריך להיות ימני כדי לחוש בכך, אבל יש פה סיבה לדאגה מיוחד שזה מתקשר, אתה יודע, לשלושת השבועות, ערב תשעה באב, האסוציאציות, וגם, תראה, גם יכול לגרום כמובן לבדיעה של מישהו מהימין בשמאל, כי אם אתה כאותו, כאיש ימין, שאני יודע, לא נבון במיוחד, שומע שקוראים לפגוע בראש הממשלה שלך, אז האינסטינקט שלך הוא לעשות דברים אביליים, כמו שכבר התחלנו לראות אתמול, די עם החומצה הזאת ששפכו עם
כן.
מה שקרה שם בדרום, אז חס וחלילה, גם זה יכול לקרות.
מצד שני, השמאל אולי גם מנותק ממה שקורה פה באמת, הם חיים בבועה שלהם, וחזות הכל זה ביבי, או יותר נכון רק לא ביבי, אבל פתאום הם מגלים שיש כאן משטרה אלימה, שיודעת להכתיף כמו שצריך, כשצריך, ופתאום אומרים, המדינה לא בסדר בזה, ובזה ובזה, כי הנה פוגעים בהם, פוגעים להם, אז בסוף בסוף הם חיים בבוע.
המשטרה כבר שנים עמות לא הייתה כה עדינה בטיפול שלה במפגינים, אני חלילה לא קורא לה כן להיכנס בכוח במפגינים האלו, ממש לא. אבל זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.
כן.
החלחלה הזאת שפתאום אוחזת בכל מיני אנשים.
אנחנו מסיים את שיחתנו באווירה של אתה מחייך, כלומר שאתה לא באמת חושש שמישהו מחר יבוא ויטול את העניינים לידיים ולך יפגוע בראש הממשלה, אבל אתה אומר, הרטוריקה היא זו שמסוכנת, יותר מכל דבר אחר.
הרטוריקה היא מקוממת, היא מקוממת. ואני אומר להם, גם תיקחו בחשבון שגם מישהו יכול לעשות מעשה, אני עדיין מאמין שההסתברות שכך נמוכה, ושזה לא יסלח חלילה, אבל הרטוריקה היא מקוממת, והיא מהווה גם זלזול באינטליגנציה. כל השנים הזהרתם מפני הסתה, והנה אתם אלופי הסתה.
טוב, נמשיך
אבל, אבל נקווה כן שחומרים, שנלמד בכל זאת, נפנים את הלקחים של לפני 2000 שנה.
ושלא נתנהג כמוהם, ושלא נסחף לסגנון הזה אף פעם לא. גם אם אי פעם יבוא כאן ראש ממשלה מהשמאל.
אבל... כן, כן, חלילה, ושאף אחד לא ינקוט אלימות, לא משמאל ולא מה...
לא רק לא ינקוט, לא ידבר על אלימות.
כן, 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 בחד משמעית, בחד משמעית.
עורך מקור ראשון חגי סגל, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
כל טוב, אמן.
תודה, תודה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
רק השבוע במשביר הצרכן, אחד ועוד אחד מתנה על מאות אלפי פריטים שבמבצע לכולם מכל המחלקות. המשביר לצרכן, בית הקולבו של ישראל, כפוף לתנאי המבצע.
תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוענות. לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת איתן.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקרון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640 0523-240-640.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
ספה, שלושה מושבים עם שני ריקליינרים ב-1,790 שקלים בלבד, במקום 4,290, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003
ושלוש שירבית.
רצי!
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו. גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
844. איתנו עכשיו המחנך הרב מרדכי בלוי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך לך ולכל בית ישראל.
טוב, אנחנו בתקופה לא פשוטה, לא מגלה כאן כלום, והאתגר הגדול של בני הישיבות, נכנסים עכשיו לבין הזמנים אחרי, בין הזמנים לשליש, מחצה ורביעה בכל הקיץ, ומתקרבים לאלול, מה עושים?
תן לי לומר לך רבי צלל, איזה הרגש שהיה לי בתפילה הבוקר. אמרנו ואורחו, אמרנו, כתוב מנם הגיפו מנחל עושכו, למנוי המשחיס המגיפו, למה למנוי להסיך את המגיפו? וגם יש מסביב למגיפו, כן? אני לא אומר אנחנו לא במגיפה שהיו בדורות קודמים ובשנים עברו בהיסטוריה שמתו חללים רבים, חסדי השם יתברך שמו, אבל המגיפה הזאת, הנגיף הזה משבש לנו את סדרי החיים, משבש לנו את סדרי החיים.
הוא נגיף בריאותי וגם נגיף חינוכי, רוחני, כי הוא משפיע.
בדיוק, יש את סיבוכי הקורונה הרוחניים הקשים ביותר.
אז מה עושים?
אם אני אספר לך שיש לי נכד באמת יוקו שבעיקור עם מסמית גודל, שנסע לישיבה מידי בתחילת הזמן, התארגנו שם בשצורה, תפסגול, קפסולות, אינני יודע. ממש באמת מסמית. והנה לפני שבוע פה נדבק אחד, שם נדבק עכשיו, עכשיו עשרות בחורים נדבקו. חסד השם, כן, הם עוברים את זה בקלות, אבל הם כבר כולם במלוניות, הבחורים מפוזרים בבתים.
וחובה לומר, הם יוכלו לפתוח את אלול ללא שום חשש, ללא שום... כמעט 100%.
לא, אם אנחנו מדברים על 90 או 80 או 70 נדבקים...
אני מדבר ספציפית עליהם, אלה שנדבקו בישיבות ועברו את זה ועוברים את זה ועברו את זה, מגיעים לראש חודש.
ויש שם 400-500 בחורים.
לא, ברור, ברור, לא דיברתי על כולם, נדבר לפחות על אלה, ספציפית, אלה שנדבקו,
אגב,
נגזר עליהם נדבק. מה, אף אחד לא יודע?
אף אחד לא יודע שמי שנדבק לא ידבק שוב, בינתיים כל אלו שנדבקו מצווים על ידי הרופאים, וככה זה, גם ללכת במסכה, וגם
לשמור לחוק.
על כל פנים, מה שחשוב לנו בבוקר כזה, זה לדבר על זה שאנחנו יוצאים לבין הזמני. איך כתב רבינו ראש הישיבה של ארץ ישראל? אם אין, איך יש, אם לא היה זמן כמעט, איך יש בין הזמני? התשובה היא, כן, רבינו גם הראשי ומדגיש את זה, כן, היה זמן בצורה זו, בצורה אחרת, כל ישיבה מה שהיא יכלה לעשות המקסימום. אז עולם התורה זה ציבור. זה ציבור, זה כלל. אנחנו רוצים לדבר על היוחיד היום. כל בחור ובחור. אני רוצה לשאול, אם אדם יוצא להיות שגריר של מדינה מסוימת, לארץ רחוקה, לכמה שנים, יש יום אחד או בוקר אחד שהוא שוכח שהוא שגריר של מדינה מסוימת, והוא צריך להתנהל ולהתנהג בצורה כזאת? כל בן ישיבה, כל בן ישיבה, הוא שגריר של עולם התורה. מסתכלים עליו, במיקרוסקופ, מסתכלים עליו בהגדלות, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא, איך הוא מתנהל, הפוך. בימים הרגילים, כשיש מסגרת והכל מתקתק ומתפקד ומשגיח וראש ישיבה וחדר אוכל, זה בסדר, זה לא קל, כן, אני אומר, אבל כשאין כל כך, וישמויתת ומויסטי אורץ, אז נתגלה הבן ישיבה, כמה הוא בן ישיבה, וכמה הוא עושה נחת רוח לבריר, נחת רוח להורים שלו, ונחת רוח לראש הישיבה שלו. ממש ככה, פשוט מאוד, אתה רואה את זה, אני מציץ ימינה ושמאלה בשכונה, גם אותם בחורים שלא הגיעו כי ההורים שלהם חוששים, או כל מיני דברים אחרים של רקע, רקע נפשי, רקע רוחני, רקע פחד. הם מגיעים לתפילות בחצר, הם יושבים ועוסקים בחצר בלימוד תורה, הם לומדים חברוסס בכל האמצעים הטכנולוגיים של הטלפונים, ממש יש היום. מה שחשוב שבין הזמנים הזה, יהיה בין הזמנים, יש תוכנית שיעשו תוכניות לימודי, ויש תוכניות של השכונה, ויש כל מיני דברים.
כן, אבל אתה יודע, הרב בלוי, אני גם מאזין לך בקשב, ואנחנו לא מדברים עכשיו על אלה שזכו לחזור לישיבות כל הקיץ, או רוב הקיץ, בקפסולות, במתווה כזה, בצורה אחרת, המשיכו בבתי מדרשות פה ושם, בוא, אני אגיד לך את זה ככה, רוב הבחורים ישנים בשעה הזו, אלה שלא חזרו להיכלי הישיבות, ישנים בשעה הזו, אז אולי אפשר לדבר על זה קצת יותר בפתיחות. לא מעט בחורים לא חזרו להיכלי התורה, והם לא אשמים בכך, כי המציאות הכתיבה את המציאות הזו.
כי גם אלה שעשו קפסולות היו מוגבלים במספר.
בהחלט, זה לא נאמר כביקורת, חלילה כמציאות.
או שמוגבלים בגילאים או בשכבות.
אוקיי, נו, בדיוק, ובנקודה הזו, אנחנו מדברים בין הזמנים, הם בתוך בין הזמנים ארוך, עם כל הבעייתיות שבדבר הזה, בין הזמנים, עוד יש איזושהי מסגרת של בין הזמנים, יש נמצאים במשפחה, עם קם בישיבה, יש איזושהי, פה הם, אין מסגרת, חודשים ארוכים, אז על מה אנחנו מדברים, איך ייראה בין הזמנים שלהם, כשזה בין הזמנים אריך את האחד גדול, על כל המשמעות שבכך.
בוא, גדולים חללי, רוחניות מחללי הגשמיות של המגפה הזאת. על מה נעשה? אנחנו מכוונים על ידי גדולי ישראל בדיוק מה לעשות. זה שאתה אומר שיש כאלו שעדיין ישנים, איך הייתי אומר את זה בספרדית? אקלי נעברה, בוא נגיד.
לא דיברתי על העבירה שבדבר או אקלי נעברה שבדבר. אני דבר כמציאות, הם ישנים, אז אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר עליהם עכשיו, הם לא שומעים אותנו. לא ניתן להם רעיונות.
הרעיון הוא שבסך הכל, אם הוא קובע לעצמו חברוסיס, והוא שומר על איזשהו אווירה של בן תרא, אווירה רוחנית, לא ללכת למקום, אני חייב להגיד לך משהו, אתה מאוד היית מקורב וחסיד גדול של הרב שחר, אז אני אגיד לך משהו בשם הרב שחר, זה יפריע לך בצלאל?
בוודאי, בוודאי שאני רוצה לשמוע.
יפה. הרב שחר היה מאוד מאוד נגד הפגנות, כותב את זה בקסובים בכמה מקומות, ודיבר על זה כמה פעמים. באחד ההזדמנויות שיצא לנו לדבר איתו בעניין הזה, היה פינויים, היה עניינים של ארץ ישראל השלמה, וכל מיני דברים שאולי יכל היה להיות שאפשר להתחבר לזה. הוא אמר, אני לא רוצה שיצאו מאיתנו ציבור לאפגונס, כי באפגונס האלו האווירה היא קלוקלת, ההתפרקות, הסגנון, ההשתוללות, ההתנהלות, ובכלל ההפגנות כרגע שיש ברחובות.
זהו, ואנחנו רואים את ניצני השיעמום של צעירים שכן מגיעים למקומות האלה בירושלים, להפגנות האלה בירושלים.
איך אמרת? לא שהם יודעים בדיוק על מה מפגינים.
לא, הם לא באים להזדהות עם ההפגנה. אמר לי איזשהו שמאל, מה אתה מדבר? הייתי מלא בחורים חרדים שבאו להזדהות איתנו. הם לא יודעים אפילו על מה ההפגנה, הם באים לראות קש אקשן. אין ספק בכך. אבל
פה הסכנה, וצריכים לבד. אגב, כל השנה, בעבר היו הולכים בזמן הפגנות השילומים, הלכו לזמוע את מנחם בייגין, ובכיכרות, ובכל מיני מקומות. שם זה היה אידיאולוגי, זה יותר גרוע. כרגע זה משהו של סקרנות, אבל בוודאי שזה דבר חמור. רבוי סי גם, אנחנו מקבלים דשים מכל מיני מקומות בטפון, בחורים יוצאים למקומות, תיזהרו, לא צימרים, לא הטכנולוגיה, טכנולוגיה, רבי צלל, זה אסון הדור, להיזהר ולהישמר, צעירים יקרים, אנחנו כבר מבוגרים, אני ובצלל כבר
סבים. הרב לא, הזכרת את בן הזמנים, ובן הזמנים הנוכחי הוא מאתגר בהרבה מובנים, גם למשל, וזה אתה מכיר בכובעך כמי שמפקח על אתרי תיירות ונופש ובריכות וכדומה, יש כאן מיליון ישראלים שנשארים השנה בארץ, אין להם חול, והם יציפו כל מקום.
והם יטיילו פה
בכל מקום, בכל מקום, בג'בלאות ובבריכות ובמים ובנהר ובכל. מה שאומר שלנו, כיהודים שומרי תורה מצוות, האפשרויות לטיולים משפחתיים, כי אי אפשר אחרת, רק משפחתיים, המשפחה הגרעינית כמובן, האפשרויות מאוד מוגבלות, וזה מוסיף על כל העומס הזה.
לא, יש הרבה בעיות, באמת זה הרן נכונה מאוד, רבותיי, שימו לב השנה, כשאתם יוצאים לכל מקווי מים, והיה באמת חורף מבורך, ויש הרבה מים. שימו לב, שימו לב ללכת למקומות שלא תתקלו במראות אסורות. אין לכם מושג מה זה נקרא יהודי. ואלה הרבן אלופיה מגיל 90, שהמשגיח רב חסקלל נסע בתל אביב במונית סקורה ואטומה בבילולות, הוא חזר, הוא אמר שהייתה לו ירידה. אז ודאי שחלילה בחוץ העיר רואה מראות, זה לא וירוס, זה אסון, זה אסון. ודאי מו, אנחנו מייחד עכשיו עושים כינס, רבי צלן, לא עושים יותר מזה, אנחנו עושים כינות
נכון, מקוננים על המצב, לא מוצאים את הפתרון כי לא תפקידנו למצוא, אבל תפקידנו כן לדבר על זה, להציף את זה.
ודאי לדבר, יש על זה שוי פור גודל, ויש לכם, אתם אנשים שמאזינים לכם, הורים וילדים, אולי תביאו אנשים מומחים שקצת יעדו להורים.
עושים את זה, עושים את זה כל הזמן בתוכניות החינוכיות כאן בכל חי, ועוד נעשה את זה, וגם בבין הזמנים. בכלל כל התקופה הזו היא מאתגרת, ואנחנו משתדלים לתת לזה מענה ופתרון.
כשמתפללים, מנה מגיפו מנחלתך, כשמתפללים שיסיר מעלינו, כל עם ישראל מגיפה, רבותיי, גם לחשוב, אגב, אני עקבתי קצת בספרי ההיסטוריה, תמיד במגיפות.
מאוד יכול להיות שבאמת הכוונה היא מנה מגיפה רוחנית, כי את המגיפה הגשמית אנחנו מכוונים ב... רפאנו.
כן, איך שאומר רבינו הבן איש חי, שיותר הרוגים יש, יותר מתים מסביב למגפה מאשר מהחיידק עצמו. צריכים ממש להתפלל ברך משומיים מרובים, שהשם יעשו שיקר פונס, וכמו שהנגיף הזה הגיע מאן שהוא, ברגע אחד יעלה מאיתנו, ונוכל לחזור לאלו, יחד כולם, 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 שבעזרת השם ימצאו פתרונות, אני יודע שיושבים על המדוכה שליחי גדולי ישראל, נברך את נציגינו באמת שיעשו כל מעמד שבעולם לראות איך אפשר לסדר ובכל מיני שיטות ודרכים שאפשר יהיה לחזור לישיבות. ה-40 יום האלו של האלו עד אחרי יום כיפר זה הרי יסוד, היסוד של כל השנה, בפרט שיש כאלו שעזר השם עולים לשיעור א', אם זה בשביל קטנה ואם זה בשביל גדול, שהשם יעזור, שהשם יעזור. זה מאוד לא פשוט המצב, והעיקר אם יקפידו על הכללים של הרחוק, ויקפידו על המסכות.
אז נוכל כמה שאתה אומר לחזור.
כי לפעמים בן אדם אחד מכניס מאות חברים.
נכון, בלי לשים לב. נכון. טוב, בידוד זה עוד הצרה הקטנה של כל הסיפור הזה, שזה גמור בבידוד.
לא פשוט, כי בידוד מפרק כיתות, מפרק ישיבות.
נכון, נכון. טוב, חייבים לסיים. הרב בלוי, שיהיה בשרות טובות, תודה רבה.
שהשם יעזור, כל טוב, כל טוב.
אמן. תודה, תודה. סיימנו להבוקר. תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה יומית. שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, להשתמע מחר.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים, לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום, 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
Take Me, מערכת אוטומטית להזמנת מוניות ושליחויות. מתקשרים כוכבית 6316, מקליטים את הכתובת, המערכת מאתרת לכם נהג קרוב, משלמים בקליק, וזהו, אתם בדרך. בלי המתנה, ועם מעקב אחרי מיקום הנהג. התקשרו כוכבית 6316, והמונית מגיעה. Take Me, לוקחים אותך בקלות. חברה שומרת שבת.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
קורסת ריקליינר ב-499 שקלים בלבד. איפה? רק במרכז הספורט. כוכבית 6631.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
הפרעת קשב וריכוז מפריע לילד שלכם בלימודים, בחדר, במימוש היכולת ובהתפתחות. פניתם לאבחון מקצועי, ניסיתם טיפולים שונים, ולמרות כל זאת אין שיפור, אל תתייאשו. יש פתרון. שמי דוקטור נתנאל, מנהלת מרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center. ואני רוצה לספר לכם על טיפול שיעזור לילד שלכם לנצח את ההפרעה, אימון מוחי בשיטת הנורו-פידבק. טיפול שהוכח מדעית ומחקרית. ואגב, מתאים גם למבוגרים, ויש לזה הסבר פשוט. הפרעת קשב וריכוז היא נובעת מפעילות מוחית לא מיטבית. הפתרון הוא לאמן את המוח, לשפר את התפקוד שלו ולהתגבר על הפרעת קשב וריכוז.
הפינה הוגשה באדיבות Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, כוכבית 6252.
חזקים, מחוברים, משדרים.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. גורמים בליכוד